כן, אז בואו נראה בפרק ד' מוסר אביך, משהו שנוגע לעניין של חשבון הנפש, מהות חשבון הנפש, בפסקה א', מהות חשבון הנפש, שזה נקרא. טוב, אז חשבון הנפש זה באמת נושא חשוב, כי הוא למעשה מרכז בידינו את הידיעות העיקריות, כדי שנוכל באמת לקחת אחריות ביצועית, כן? אחריות ביצועית על מצב נפשנו. ומה יש לאדם לעשות בעולם הזה אם לא לתקן את נפשו? כן. כל שמונה פרקים מדבר למעשה על עניין של תיקון הנפש, המידות הממוצעות, מה שנקרא. אני צריך לדבר על חשבון הנפש, צריך להבין מה זה חשבון הנפש, איך עושים חשבון הנפש, איך מתבוננים בכלל, באמצעות מה ועל מה מתבוננים. אז יש פה כמה או עקרון או שניים משמעותיים מאוד בעניין הזה, נראה את זה. מהות חשבון הנפש. מהות חשבון הנפש הוא שיהיה אדם נושא ונותן בשכל על כל ענייני נפשו וחיוב עבודתו לאלוקים יתברך. מילים אחרות, כן, צריך לבדוק מים, שמן, ברכב, כל פעם שיוצאים לנסיעה ארוכה, קל וחומר, שיוצאים לנסיעה ארוכה, פחות ארוכה, כל אחד לפי קצבת החיים שניתנה לו מן השמיים, אבל אדם צריך כן, להתייחס לזה בכובד ראש גדול בכל בוקר ובוקר, בשעה שהוא מתעורר, צריך לפתוח את מכסה המנוע, להתבונן פנימה ולראות איך העניינים עובדים. כן. אז כמו שאדם באמת בודק את רכבו לפני נסיעה ארוכה, נסיעה משמעותית, כן. שלאורכה הוא עתיד להתמודד עם כמה וכמה אולי מכשולים בדרך, כמה וכמה קשיים, עליות, ירידות, מזגי אוויר שונים. לכן הוא צריך לבדוק היטב את הקרביים של המנוע, לראות שהכל בסדר. לא פחות מזה, אדם צריך לבדוק את נפשו, ענייני נפשו וחיוב עבודתו לאלוקים יתברך. תבדוק את הנפש שלך, איך היא עומדת אל מול, איך הנפש עומדת, מה הפוקוס, איך היא עומדת אל מול רצון השם. מה, אתה מתחיל פוקח את עיניך וטרף ומיד מתפרץ אל תוך החיים בלי להבין מי אתה ומה חייך, מול מי אתה עומד. כן, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שיפקח את עיניו יצייר שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים, מול מי אתה עומד. זאת אומרת, ברגע שחסר לאדם את הפוקוס הזה, את ההתכוונות הזו, חסר לאדם את ההתמצאות על מצב נפשו, לאן היא נוטה, מה ביקושיה, מה היא רוצה, לאן היא פונה, חסר לו בחשבון הנפש חסרון גדול ועצום. זה מה שנקרא בשרירות ליבי אלך. בשרירות ליבי אלך, לפי מה שליבי רואה, לפי המזדמן, לפי הגירויים הפועלים עליי. אני בכלל לא שואל את עצמי, רגע, מי אמר שזה המבוקש? מי אמר? איך ייתכן שאני נענה לכל גירוי? פלוני עובר הבוקר ואומר לי, בוקר טוב, לפני שהתפללתי. בוקר טוב, מה יש לך? מה זה? יש הלכה. לא אומרים בוקר טוב, אומרים צפר טבע, נגיד. כן? זה לא. מה אתה שולף? מה אתה מגיב לפי המזדמן, לפי הגירויים הסביבתיים? יש לך הוראות, יש לך הדרכה, איך צריך להתנהג מצבים כאלו. כל מצב ומצב יש לו הדרכה. אם כן, חשבון הנפש מתמקד. פרק ד', פסקה א'. מהות חשבון הנפש. אם כן, מהות חשבון הנפש הוא שיהיה אדם נושא ונותן בשכל, שימו לב, יש פה דגש עצום על המילה בשכל, כל הבירור שדיברנו עליו כרגע, הוא צריך להיות בשכל, להבדיל, להפוקי, להוציא, לפסול, כן? לפסול את האפשרות חלילה, כן? אפשרות המוטעת, או המחשבה המוטעת, שחשבון נפש נעשה באמצעות הדמיון, כן? כי הדמיון יכול להביא אותנו למסקנות מוטעות. הדמיון יכול, כן? לפסול את המותר ולהתיר את האסור, להכשיר את הפסול, לפסול את הקשר. הדמיון זה סכנת נפשות. צריך מאוד להיזהר, לא להשתמש בכוח המדמה, בשעה שבאים לברר דברים לאמיתתם. השכל, שכל התורה, כן? הוא צריך להיות בראש. הוא זה, היחידי, שמוסמך לפסוק, לבדוק ולבקר את מהלכי הנפש, על פי אמות מידה של מוסר יהודי, כן? מוסר של תורה, מוסר אלוקי, אם כן, יהיה אדם נושא ונותן בשכל על כל ענייני נפשו וחיוב עבודתו לאלוקים יתברך. אז שמענו באופן כללי, כן, שיש לנו שני פנים או שני צדדים לחשבון הנפש. א', כל ענייני נפשו, שזה כולל להתבונן במידות ולראות האם הן ממוצעות או מידות שחורגות ויוצאות מגבולן, כן, מה שקורא הרמב״ם חולי הנפש, כן, זה בדיקה ראשונה. השכל צריך להתמקד על פי אמות מידה שקבע הרמב״ם, יבדוק את עצמו, אם יש לו מידת הפזרנות יותר מדי, או יש לו מידת הקמצנות יותר מדי, או שהוא נמצא באיזשהו מקום טוב באמצע. כן? השכל צריך לברר האם אתה נמצא באחת הקצוות, או האם אתה הולך לקראת האמצע. זה צריך להיות משפטו של השכל. זה נקרא ענייני נפשו. וחיוב עבודתו לאלוקים יתברך. זאת אומרת, הבדיקה השכלית הנוספת, האם באמת אני עומד ישר אל מול הרצון האלוקי. אחרי שבדקתי את כלי הנפש שלי וראיתי שהם תקינים, עכשיו אני צריך לבדוק האם באמת אני עומד ישר אל מול הציווי האלוקי. זה שני חלקי החשבון. אם כן, מצבי הסובייקטיבי, מצב הנפש, כן? וכוחותיה, בית האובייקטיבי, האם אני עומד אל מול רצון הבורא. אבל ראוי שלא לשכוח, כי אין החשבון מעניין המדמה. אלא עניין שכלי צרוף ומבורר. הנה פה בא לשלול. פה הוא בא לשלול, כמובן, את המחשבה המוטעת, שאדם יבוא ויאמר, אני את חשבון נפשי עושה על פי הדמיון. צריך לזכור. כוח הדמיון של האדם, הוא בנוי, בדרך כלל, על פי רוב. כל האדם כוזב. על פי רוב, אצל רוב בני אדם, כוח הדמיון הוא בנוי כמעט לגמרי, על היסוד של הרגש. אין בו עניין שכלי כלל. הוא כולו דמיונות, מה שנקרא מדומיין. כן? אסור לסמוך על כוח הדמיון. כוח הדמיון יונק את ציוריו, בדרך כלל. בדרך כלל. הוא יונק את ציוריו מההשראה הרגשית הקיימת בתוך הנפש, תהפוכות הנפש, רגשות מוזרים שחולפים בתוכנו. כל מיני רגשות, זה יכול להיות רגשות שאני יודע, כל מיני תענוגות, כן? כל מיני סנאות, קנאות, עצבות, כל מיני שמחה בבחינת הוללות, כן? אני אומר, לפעמים הדמיון ודאי וודאי שהוא גם יונק מהשראות מאוד קדושות, הכל תלוי לפי מצבו של אדם. ככל שאדם הרגיל את עצמו וחינך את עצמו להיות מתפעל משכל של תורה, אז הנפש לו גם היא חובה חוויות, כן? עמוקות קדושות מאוד. ואז הדמיון שיונק מן החוויות והשראות האלו, הוא מצייר ציורים נפלאים ביד הנביאים אדמה, הוא יכול להגיע לדמיונות מאוד מאוד גבוהים, עד כדי רוח הקודש והשגות באמת נפלאות. אבל, ודאי וודאי, שבתחילת חשבון הנפש, אסור להפקיד את המלאכה המופלאה הזו, כמו שראינו, בדיקת כוחות הנפש שלי, תהלוכותיהם, מצבם, אסור להפקיד ביד כוח המדמה, כי המדמה ודאי וודאי, כמו שאמרנו, יכשיר את האסור, יתיר, כן, יכשיר את האסור, יתיר את האסור, ויסור את המותר, ויעשה בלגן גדול. לכן, זה דבר שכלי. השכל הוא היחידי. שופטים ושוטרים תיתן בשעריך. שופטים, כוח השיפוט הוא כוח שכלי. זה מה שמעיר פה הרב, אבל ראוי שלא לשכוח כי אין החשבון. אין החשבון מעניין המדמה, אלא עניין שכלי צרוף ומבורר. צרוף הכוונה היא אין בו שום ציג מן המדמה. ממש בשכל קר ומנתח, אנחנו צריכים לרדת לעומק נפשנו ולבחון אותה. ממש כמו רופא שבשעה שהוא מנתח את החולה, הוא לא מתחיל לבכות, היד שלו, זה ביד שלו, תראה איך הוא סובל. לא, שום דבר. בקשיחות, ספק קשיחות, ספק אכזריות, כן? טוב שברופאים לגיהנום. טוב, זה עניין אחר, זה לא משנה. אבל אני אומר, לפעמים אנחנו רואים רופאים, איך הם מתמודדים עם צרות של אנשים. הרופא הוא צריך להיות מאוד קרוח. מאוד קרוח. עוד שקול, שהרגש לא יערבב אצלו את שיקול הדעת המקצועי, את היכולת לפעול בצורה קרה, נחושה, חד משמעית, מאוד מסוכן. להתחיל ללכת אחרי כל מערכת הרגשות של החולה, והבחיינות שלו, והכאבים האמיתיים שלו. חס ושלום, מרוב הזדהות הוא יכול להגיע למצב חלילה, כן? מרוב אמפתיה הוא יכול להגיע למצב שמרוב הזדהות עם החולה הוא לא מסוגל לטפל בו. לא יכול לטפל בו. ומה עוד שכל מבקר את החולה נוטל אחד מ-60 מחוליו, ההזדהות מביאה למצב של נטילת חלק מחוליו של החולה, כן? נטילת החלק הזה זה אותה השתתפות, כן? ושימו לב, המבקר את החולה נוטל אחד מ-60, לא יותר. כי אם הוא נוטל יותר מ-1 מ-60, ההזדהות היא מוגזמת, ואז הוא כבר לא יכול לבקר. זה מישון ביקורת. מה זה ביקורת? לבקר את צרכיו. מה הוא צריך? צריך להתפלל עליו. כל המבקר ולא יתפלל, כי הוא לא ביקר. כן? אתה צריך לבוא לחולה ולהתפלל. ולא להגיע למצב שבגלל שאתה רואה צרתו, אתה מתייאש יחד איתו, מרים ידיים, אומר, אין מה לעשות. אז אחד משישים זה ההזדהות. להרגיש את הסבל יחד איתו. אבל ההזדהות צריכה להביא אותך לתפילה. הזדהות יותר זה בעיה. לכן, פה בעניין של הנפש, חייבים שכל, בירור, חשבון הנפש, צריך שכל צרוף ומבורר. נקודה. לא ייתכן שאדם יתבונן למצב נפשו ולקשיים שלו. קשה לי לקום בבוקר, קשה לי לקום בבוקר, קשה לי סתם את פי בשעת מריבה, קשה לי, קשה לי. והשכל אומר, זה לא בסדר. בשעת מריבה צריך לסתום את הפה. אבל הרגש אומר, קשה לי. אז השכל הולך הביתה, והרגש מנצח. לא ייתכן. השכל צריך לפסוק את פסקו, לדפוק לשולחן ולהגיד, זו האמת, נקודה. אדם צריך להיות מסוגל לבקר את מהלכי נפשו. גם אם הוא מלא רחמים עצמיים על עצמו. אוי, כמה אני מסכן וכמה קשה לי. לא, לא שייך. מי שלא מבין את הדבר הזה, לא מבין חשבון נפש מהו בכלל. לא מבין מה זה בכלל. כן? לא מתקדם, לא יכול להתקדם לשום מקום. הוא נשאר במצבו, שקוע בתוך הביצה שלו. עניין שכלי צרוף ומבורר. עכשיו נכנס קצת לסוגיה של אותו עניין שכלי, אותו חשבון שכלי, איך הוא מתנהל ולשם מה הוא נחוץ. שימו לב. הוא כמו שבכל חוכמה וידיעה שבעולם אי אפשר לישא וליתן בה, כי אם כשתהיה לו מתחילה ידיעה מבוררת ברוב פינותיה העיקריות על כל פנים, ואחר כך יוכל להוציא תולדות מכוונות, מכוונות מדויקות, כן לתכלית אפשרות חשבון הנפש, הכרחי הוא מקודם לברר וללבן אצלו הידיעות הדרושות לזה, שתהיינה ברורות בשכלו וחרוטות בלבבו, ואז יוכל לחשוב בהן ולא תחלש נפשו כל כך בהשתוקקה לחשב חשבונה, כי תמצא די סיפוקה הדרוש לה לצורך החשבון. אומר לנו הרב דבר נוסף חשוב מאוד, כדי שנוכל לעשות חשבון הנפש, קודם כל, לפני הכל, יש פה מישהו שלא רוצה לעשות חשבון הנפש? אני מניח שכן. כולנו יודעים למשמה, פחות או יותר לשמה באנו לעולם. כל מי שהגיע למקום הזה, גם מי שלא הגיע לכאן, גם מי שלעת אתה עדיין מסתובב מחוץ למקום הזה, ודאי מרגיש שמשהו לא קשורה. מרגיש שלא קשורה. תראו לכם אדם שנוסע ברכב, הוא מרגיש שמשהו לא בסדר ברכב. הוא שומע דפיקות בגחון, הוא יורד מהאוטו, מסתכל למטה, לא רואה שום דבר. מסתבר שהרעש הזה הוא בפנים, בקרביים. אבל הוא לא יודע לדייק ולהגיד איפה זה. למה? כי הוא לא מכיר את החלקים של הרכב. אם עכשיו נפתח לו רכב, נפתח לו ספר רכב, ונראה לו את כל החלקים, בכיוון המשוער של הרעש, ונראה ששם עוברת צנרת, ובתוך הצנרת יש בפנים איזשהו צינור נוסף קטן יותר. והצינור הזה, כן, הוא אחוז בשני ובים. והבב אחד הבבים פשוט נשבר. עכשיו הצינור נע כמו פעמון בתוך הצינור הגדול. עכשיו אני מבין מה זה הרעש הזה. הצינור הקטן ניתן, כבר עכשיו הוא בתוך הצינור הגדול משמיע רעש, כמו פעמון, כן? כמו הזוג בתוך הפעמון משמיע רעש. כי אני עוד לא יודע מה משמש הצינור הגדול, מה הקטן. בשביל שם כך אני צריך להפוך דף ולכת הלאה. הצינור הגדול משמש לאלף, והקטן לבית. עכשיו אני גם מבין איזה נזק זה יכול לגרום, אם אני לא אתקן מיד. בקיצור, אני יכול להגיע לידיעות על גבי ידיעות, הכל הודות למה? למידע שמוסר לי הספר. אותו דבר בנפש. אתה לא יכול להתחיל חשבון הנפש אם אתה לא יודע לקרוא לכוחות הנפש בשמות. אתה יכול להרגיש שמשהו לא תקן לך בנפש. מי מאיתנו לא יודע? קמים על צד שמאל, כצד ימין, כל מיני הרגשות. כל מיני הרגשות, מרגשות שונות בתוך הנפש. מרגשות מוזרות, לא ברורות, לא מפורשות. מה זה? מה זה הרגש הזה? זה רגש של עצבות, רגש של גאווה, רגש של קנאה, רגש של כעס. מה זה? מסובבים בתחושות, בכל מיני דיבור פנימי, בלי אומר ובלי דברים, בלי נשמע קולו. הוא לא מפורש. אומר הרב, אתה רוצה לדעת לעשות חשבון נפש? אתה רוצה להכיר את נפשך שלך? תפתח את הספר. תפתח את הספר. כמו שאומר הרב בתחילת הספר, מוסר אביך, הוא אומר, כן, זה מה שפסקה הראשונה, הראשונה בכל הספר. נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים. אתה רוצה לצאת ידי חובות הלבבות? אתה רוצה להגיע למצב של חשבון נפש? אתה צריך לסדר סדר לעצמך בלימודים. ומה יהיה בלימודים האלו? הוא כותב שם, גם לימודים כוללים וגם פרטיים. הלימודים הכוללים, 8 פרקים. 8 פרקים, יש שם לימודים כוללים. מסופר מה זה נפש. 5 כוחות בנפש, חלק הזן, חלק המתעורר, חלק המרגיש, חלק השכלי, חלק המדמה. 5 כוחות. כן? הספר הזה, כל כולו, עוסק בעצם בביאור ופירוט של כוחות הנפש, מידות הנפש, קלקוליהם ותיקוניהם. זה אינפורמציה כללית. זה נקרא לימודים כללים. מה זה לימודים פרטיים? הלימודים הפרטיים זה הצד הסובייקטיבי. איך כל האינפורמציה הזו עכשיו פוגשת אותי? מה המצב של חלק הזן אצלי? במה הוא חולה אצלי? במה הוא בריא? זה הדרכה פרטית אצלי. הלימודים הכלליים לוקחים את היד שלי וממקדים את תשומת הלב על אותם הנושאים, אותם הנושאים בתוך המרחב הסובייקטיבי שלי. חלק המדמה שלי, באיזה מצב הוא מצוי? חלק המתעורר שבי, באיזה מצב הוא מצוי? אני לא יכול להסתפק בידיעה הכללית שחלק המתעורר הוא מצוי בנפש וזהו. אני צריך לראות באיזה אופן הוא מופיע אצלי. זה 2 חלקי הלימודים. אומר הרב, נכון שחשבון הנפש, כמו שאמרנו בהתחלה, כן? זה שיפקח על ענייני נפשו וחיוב עבודתו לאלוקים. נכון שחשבון הנפש לא יכול לעשות אלא בצורה שכלית, ובלעדיו החשבון לא ייתכן. אבל כדי שנוכל להתחיל בחשבון, אני צריך איברים. בשביל מתמטיקה, אתה צריך איברים. אם אין לך מספרים, אין מתמטיקה. זה יכול להיות מאוד תיאורטי, אבל אתה צריך לשחק עם האיברים. האיברים נרכשים בתורת החשבון, חשבון הנפש. האיברים האלו, איך הם נרכשים? בלימוד הידיעות הכלליות. בואו נראה את זה עוד פעם בלשונו. וכמו שבכל חוכמה וידיעה שבעולם אי אפשר לישא וליתן בה, כי אם כשתהיה לו מתחילה ידיעה מבוררת ברוב פינותיה העיקריות על כל פנים, העיקריות, ואחר כך יוכל להוציא תולדות מכוונות, כן לתכלית אפשרות חשבון הנפש, הכרחי הוא מקודם ללבן, לברר וללבן אצלו הידיעות הדרושות לו לזה, שתהיינה ברורות בשכלו וחרוטות בלבבו. ואז יוכל לחשוב בהן. רק כאשר הידיעות תהיינה מוכנות, אז הוא יוכל להצמיד כל ידיעה לתחושה נפשית. עכשיו הוא יכול להצמיד את הידיעות לתחושות הסתמיות הבלתי מפורשות בקרבו. אחרי שהוא למד מה זה כעס, איך הוא מתבטא בתוך האדם, מה עם תולדותיו של הכעס, עכשיו הוא יכול לעקוב אחרי הרגש הסורר הזה ולקרוא לו בשם. ויקרא כל האדם בשמות. ויקרא לכל החיה בשמות. ויקרא האדם לכל החיה בשמות. עכשיו הוא יכול לקרוא לחיה, לחיות הזו שבתוכו, הוא יכול לקרוא לו בשם. אני יודע איך קוראים לך. קוראים לך כעס. מכיוון שקוראים לה כעס, עכשיו אני כבר יכול ממילא לשפוט את התחושה הזו. על פי דברי חז"ל, שכל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, כל הכועס חוכמתו מסתלקת. או, עכשיו אני כבר יודע לדון את התחושה הזו אחרי שקראתי לה בשם. אחרי שקראתי לה בשם, אני יכול להעלות אותה על דוכן הנאשמים ולשפוט אותה. היא כבר לא ארטילאית וסתמית. היא לא מסתתרת מאחורי מסכה, מאחורי וילון, מאחורי חומה. יש לה שם. יש לה קלסטר פנים. קוראים לה שם, קוראים לה כעס. זוהת הכעס שאמרו החכמים עליך כך וכך. פה יש הצטלבות, משפט ותיקון. זה החשיבות העצומה. כי אם לא כך, כל שכן שהמדמה נכנס, המדמה יכול לקרוא למידת הכעס בשמות נורא יפים. שהמדמה נמצא בשטח, אפשר לקרוא לכעס בשם מצוות, אפשר לעשות מזה. מהכעס, מכל המידות המקולקלות, אחרות. אפשר לקרוא להם בשמות נהדרים. לחשוב שאני צדיק גדול מאוד. לרצוח נפשות ולחשוב שאני צדיק עצום. כי לא קוראים לדבר בשמו. לא הנחנו לשכל. לרכוש את הידיעות הכלליות ולהקיש אותם ולשייך אותם למהלך הזרימה של הכוחות ולקרוא לכל זרימה וזרימה, לכל יובל ויובל, לכל נחל ונחל, לקרוא לו בשם. שלא נעשה התהליך הזה, אין אפשרות לעשות חשבון נפש. אחרת אתה תאמר על המר מתוק ועל המתוק מר, על האור חושר ועל החושך אור. ואז יוכל לחשוב בהן. ולא תחלש נפשו כל כך בהשתוקקה לחשב חשבונה. כי תמצא די סיפוקה הדרוש לה לצורך חשבון. אז פה מגלה לנו הרב דבר מעניין, אומר לנו שלמעשה כל אדם ואדם, כל אדם ואדם באמת, בעצם נפשו רוצה לתקן, זה מה שאמרנו. אדם מרגיש שמשהו לא בסדר, אבל הוא מתוסכל. למה מתוסכל? כי הוא לא יודע מה לא בסדר. הוא לא יודע מה לא בסדר. זאת אומרת, יש לו שייכות לאמת, מצד כמיהת הנפש היסודית. אין אדם שלא רוצה לתקן את המכונית, אין אדם שלא רוצה לתקן, כמעט. כמעט. אין אדם שלא רוצה. אין אדם שלא סקרן ולא צמא לדעת את סוד החיים. אין אדם שמציב רגליו על הקרקע של העולם הזה, ולא מרגיש, לא מרגיש, שעדיין הוא לא הגיע למחוז חפצו. והוא שואל, איפה? אבל הוא מתוסכל, כי אין לו תשובה. עמדה ושאלה למה. כן.
הביקורת שלהם על היהדות לא נובעת מתוך ידע, היא נובעת מתוך, אין להם בכלל רצון
להתחיל
ולדעת.
הם נותנים לכוח המדמה להשיב על השאלה. כשאדם לא מתייחס לשאלה הפנימית בכבוד, כשאדם מחפש כל מיני תשובות עלובות, כן? אז הוא כביכול מרצה את עצמו, כביכול מרצה את עצמו בתשובות חלקיות שמעניקות לו, מעניקות לו איזושהי סערת נפש רגעית, אבל אחרי זה הנפש לא תמלא, ראינו זה אתמול מסיעת ישרים, הנפש לא תמלא. החוכמה זה להתייצב בפני השאלה הזו, עם כל עוצמתה. להתייצב בפניה בגבורה, ולא להכיל אותה קש, ולא להכיל אותה לוקשים, אלא לתת לה את התשובה הגדולה. התשובה הגדולה היא מצויה במחקרו של הספר. אותו המחקר שאנחנו עושים בתוך ספרי הקודש, שם מצויה התשובה הגדולה. לא לשקר, לא לרמות. כל נפש משתוקקת לחשבון. כל נפש.
אבל אני חושב שרוב האנשים, הם מצד אחד הם מאוד, הם כאילו, הם לא רוצים לחיות את החיים.
אני יודע מה בן אדם רוצים. בתוך עמי אני יושב, אני מכיר את עצמי, מכיר את האנשים. אז מה? בגלל זה אנחנו נפתור אותם מזה?
לא, אני אומר, בגלל זה אני חושב שרוב האנשים לא
מחפשים
אחרי האמת.
לא, חפשים. הסובבה בשווקים זה חל על כל אחד ואחד. כולם מסתובבים בשווקים. תראה איפה אנשים מתרוצצים כליהם. מה זה כל החוסר שקט הזה? לאן רצים? מה אתה חושב שהוא רץ לעבודה? למה הוא רץ לעבודה? מה הוא מחפש שם בעבודה? מה הוא מקווה לפגוש בעבודה? רק את מזכורתו? כל מי שיוצא מביתו, כל מי שפותח את עיניו בבוקר, בידוע שהוא מחפש אוצר אבוד. הוא מדמה למצוא אותו במזכורת גבוהה. הוא מדמה למצוא אותו, אומרת יחסים ששם מכבדים אותו, וכל אחד והמציאות שלו, שוק המציאות. אבל כל אדם שפוקח את עיניו בבוקר, שהחליט לפתוח את עיניו בבוקר, הוא בתוך קהל המחפשים. אבל אין לו את האינפורמציה המתאימה. הוא פוגש את המציאות. הוא נכנע לגירויים החברתיים, ופעם אחר פעם הוא משיב לנפשו תשובות עלובות, מצומקות, שקריות, חלקיות. פה יש לנו הצעה, לתת סוף סוף תשובה אמיתית למה שהנפש רוצה. היא משתוקקת לחשב חשבון נפשה. ואנחנו צריכים לתת לה את הכלים ואת האפשרויות לעשות החשבון הזה במלאות ובשלמות. זה מה שמדובר כאן. מי שרוצה. מטבע הדברים, לא כל אחד בוחר בזה, כפי שאנחנו מבינים, לא רק אלו שנמצאים בחוץ, גם מי שנמצא כאן בתוך בית המדרש. מעניין כמה אנשים אחרי שיקראו את הפסקה הזו ילמדו אותה, הם ירוצו ללמוד את 8 הפרקים ולהשתמש בו באופן ביצועי. לעקוב אחרי תחושות הנפש שלהם ולקרוא להם בשמות. מעניין כמה יעשו את זה. אני מקווה שכולם. כן.
בכל נפש,
אם
נפעמים אנשים, גלום גם יצר. והיצר הרע הזה לפעמים יוצא לנו מצב ש... לא לנסות לפתור ולא לנסות להתמודד. בעצם זה שכבר אנחנו חלק מאיתנו את היצר הזה.
יכול ושתו, של חיי הווה. אני יכול להציב במקביל את חיי ההווה אל מול הרצון בעתיד הגדול. אבל הקווים המקבילים האלה הם מאוד יציקו אחד לשני. את העתיד הוא מורגש, כן? זאת אומרת, למרות שהוא אחר כותלנו, מי זה עומד אחר כותלנו? למרות שהוא אחר כותלנו, הוא מורגש. הוא לוקח חלק מאוד משמעותי בחיים, ברגשות שלנו. אפשר לחסום אותו, אפשר להציב בפניו איזה מילוי רגעי. אבל המילוי הזה הוא מתאים בדיוק לכמה דקות, או כמה שעות, כן? בדרך כלל. זה יחזור ויציק לנו. יש כל מיני עוצמות, יש כל מיני מדרגות, כן? כל מיני מדרגות כן? מדרגות בעוצמות החיפוש. נכון. יש אנשים שמצליחים באמת להערים ערימות, ערימות של שכחה, ועל פניו נראה כאילו הם הצליחו לשכוח. כן? מכוח היין והשיכר וכל מיני גירויים חזקים מאוד, כן? כל מיני גירויים חזקים מאוד חומרניים, שסוחפים את האדם לימים ושבועות וחודשים ושנים. זה נכון, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. אבל גם אותם אנשים, גם בשעת העונג והסיפוק, אנחנו רואים שהם צורכים את התענוגות בצורה כזאת שמראה שאין להם עונג מלא בזה. הצורה שהם צורכים, הפראות שהם צורכים את זה, הבולמוס, זה מראה שאין נחת. הנפש לא מתרצה בדבר. יש לו מנה, רוצה 200. למה אתה רוצה 200? למה אתה לא מסוגל להסתפק במנה? למה אתה רוצה 200? משהו אצלך לא מרוצה מהמנה. משהו בתוכך אומר על המנה הזה, זה לא ממלא אותי. לכן אתה רוצה 200. לא להתפתות. לא להאמין מהר מדי. בוא רגע נראה טיפה הלאה, כי אנחנו פשוט... מנה זה 100. 100 ו-200. 100 זוז. ואחר כך יוכל להוציא את הרדות מכובנות, כן, לתכלית אפשרות חשבון הנפש הכרחי, ומקודם לברר ולבן אצלו הידיעות הדרושות לזה, שתהיינה ברורות בשכלו וחרוטות בלבבו, ואז יוכל לחשוב בהם ולא תחלש נפשו כל כך, בהשתוקקה לחשב חשבונה. אם כן, השתוקקות נפשית לחשב חשבון נפש, מבלי שיש את הידע הדרוש, כן, נמצא שיש פה צימאון בלא מים. כן? הוי כל צמא, לכו למים. צימאון בלא מים זה צימאון שורף ומחלה. כן? לכן, אל מול הצימאון הפנימי העצמי של הנפש לחשבון נפש, להבין את דרכה ואת מקומה ואת חייה, אנחנו חייבים לספק לה את המים. מה זה המים? אותם ידיעות. והנה, נראה שיש טעות מצויה בכמה בני אדם. שכל דבר מקרי נתפס הוא כעצמי. וזהו עניין היצר הרע. ובזה, בגלל זה, הדבר רגיל, מצוי, שאחרי ברור החשבון, וצמאון הנפש באמת ליישר דרכיה על פי רצון הבורא יתברך, פסיק, בראותה עד כמה הרחיקה מדרך הקודש, תחלש ותתבייש, ותתעצב, וירח הלב. אנחנו הולכים עליה עם כל הבירור הזה, מה אנחנו מגלים פה בהמשך? ברוך אתה. אדוני אלוהים, לך עולם שכל נהיה מדורו. מה אנחנו מגלים? טוב, שמענו בקולך הרב. שמענו בקולך. למדנו 8 פרקים. שמנו לב לצימאון הפנימי הנפשי לברור חשבון הנפש. למדנו 8 פרקים. הובלנו את הידיעות לתוך הנפש. הובלנו את הידיעות. והנה מתגלה מצב שקרוי, מוסיף דעת, מוסיף, נכון? כתוצאה מתוספת הדעת, יצאתי נפסד. פתאום כואב לי עוד יותר. כי ככל שאני יודע את מצבי, אל מול הרצוי אני רואה את המצוי, יש כאב עצום שהולך ומתפתח. למיתו של דבר, מה תפקידו של הכאב הזה? תפקידו של הכאב הזה זה לעורר את מידת הגבורה. מתי הכאב נוצר? כאשר יש מפגש סטטי, סטטי, תכף נבין למה זה סטטי, יש מפגש סטטי בין העתיד להווה. בין הרצוי למצוי. העתיד משדר לי איזשהו עולם נפלא ושלם, אפילו באופן אישי שלי. הרצון שלי לשלמות. הוא משדר לי איזה מין אידאה כזו שעומדת עמוק עמוק בתוכי, היא משדרת לי איזה כמיהה למשהו טוב. ההווה מציג את עצמו בחסרונותיו האדירים, ותרף ומיד בתוך המערכת הזו, מתוכה נולד הכאב. עכשיו הוא מורגש, הכאב הזה, הוא מורגש בתוכנו בצורה של חסרון. אני סופג את עוצמת החסרון, חווה אותו כחוויה מרכזית, והרבה פעמים לא מניח לתחושת החסרון להביא לשלב הבא. מה השלב הבא? מידת הגבורה. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. העתיד הוא רבה בכמות ופורץ באיכות אל תוך ההווה. הכאב תפקידו זה לגלות, לגלות את כוח הרצון המעשי. לא רק את האוטופיה ואת האידיאל של העתיד, שהוא מורגש בתוכנו בתור כמיהה למשיח, נכון? לעומת ההווה ששואלים ילכו בו בהר הבית, המפגש הזה גורם לחכמים לבכות. ורבי עקיבא צוחק. למה רבי עקיבא צוחק? בתוך המעמד הזה, בתוך המעמד הזה של חורבן בית המקדש, רבי עקיבא, שהוא רואה את ההבדל בין הרצוי למצוי, הרצוי של בניין הבית, של קידוש שם שמיים, של גאולת ישראל, אל מול הרצוי, הוא רואה את חורבן הבית, הוא רואה תכף ומיד שכתוצאה מהתנגשות המגמות האלו, בין ההווה והעתיד, העתיד מתפרץ עוד יותר. ובעצם השואלים שיוצאים מקודש הקודשים זה כבר תחילת הבניין. החורבן הוא תחילת הבניין. החורבן זה מוגלה שיוצאת, שנאספת אל מקום אחד ומתרכזת. זה התאים המתים שבמהלך המלחמה של הגוף נגד החיידק הפולש מתו כך וכך תאים. התאים אלו מתרכזים בצורה של מוגלה, מחפשים לצאת מן הגוף כדי שאפשר יהיה שרקמה חדשה תתהווה. זה מה שרואה רבי עקיבא. רבי עקיבא רואה בתוך ההתנגשות שבין ההווה לעתיד, הוא רואה איך העתיד צומח מתוך ההתנגשות הזו. זה התגובה הנכונה. אבל מה קורה בשעת חשבון הנפש? הבן אדם מסתכל על השואלים שמהלכים בתוך עולמו הנפשי. שואלים על חיים. מצד שני, הוא מרגיש שהוא רוצה חיים טובים ומאושרים. באמת אושר. יש סתירה. ואז תחושת הכאב נתפסת בעיניו כתכלית ולא כאמצעי. תכלית. והוא חושב אפילו שהוא ירא שמיים בזה. כואב לי. אני כולי כמו סכינים בפנים מהפער הזה. הוא לא עושה דבר לצמצום הפער, הוא רק חווה את הכאב של הפער. זה לא התכלית. מי גורם לדבר הזה? יצר הרע. יצר הרע בכלל באופן כללי, צריך לדעת, שהוא זה שהופך את האמצעים לתכליות. כל מקום שהאדם מגלה עניין באמצעי, יצר הרע כדי לחבל בהמשכיות התהליך, הוא אומר לו, פה תשב. זהו. פה אשב כי איוויתיה. אתה מחפש תכלית מעבר לפעולה שאתה עושה? תהנה מהפעולה שאתה עושה. אתה מחפש תכלית מעבר לממון? מה פתאום? יש לך ממון, אתה מבסוט, אתה נהנה מהחיים, כן? ברוך השם, תהנה מן החיים. אין תכלית מעבר, כן? לאמצעי הזה. אל תחפש אותה. יש לזה הרבה השלכות לתפיסה היצרית הזו, אבל בעיקר, בענייננו כאן כרגע, היא מסוכנת מאוד, מכיוון שהיא לוקחת את חוויית הכאב ומעצימה אותה עד כדי חוסר יכולת לסבול עוד את הפער. כי כל הפערים בחיי האדם, כל תחושות החסרון בחיי האדם נוצרו אך ורק לדבר אחד, להתגבר. כדי להתגבר. המתח הזה בין שני הכתבים, בין הרצוי והמצוי, עניינו זה לחולל באדם רצון פנימי אדיר שמכריע ביניהם. בין העתיד לבין ההווה. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. מה קורה כאן? שימו לב אחריו מתאר את המצב של הכאב הבלתי מתועל. כאב שלא מתועל למטרתו האמיתית. מה הוא עושה? שימו לב. והנה נראה שיש טעות מצויה בכמה בני אדם, שכל דבר מקרי נתפס הוא כעצמי. וזהו עניין היצר הרע. ובזה, בגלל זה, הדבר רגיל, הדבר מצוי, שאחרי ברור חשבון הנפש וצמאון הנפש באמת ליישר דרכיה, על פי רצון הבורא יתברך, בראותה עד כמה הרחיקה מדרך הקודש, תחלש ותתבייש ותתעצב וירח הלב. תחלש, תתבייש, כן? זה השלב הבא. תתעצב וירח הלב. כן? החולשה הראשונית, מה היא נוצרה? בגלל עצם הפער. כתוצאה מהחולשה יש בושה, שימו לב, בושה זה טוב עדיין. בושה זה הרגשה של אי נוחות עמוקה מאוד, בזה שאני לא ממלא את חיובי, את החיוב, את מה שראוי לי להיות. אבל הבושה פה זה פרשת הדרכים. בבושה זה פרשת הדרכים. לאן תיקח את הבושה? האם תיקח אותה לביישנות או לבושה? הביישנות זה דבר שלילי. האם אתה תתבייש או תתייבש? הבושה פה הולכת לכיוון של התייבשות. כי מה קורה אחרי הבושה? תתעצב. אתה כבר מתעצב על ידי הכאב. הכאב מעצב אותך. לא מה שמסתתר מאחורי הכאב. תעצומות הנפש, כן? של הרצון, שעניינו זה לפתור את הכאב בצורה של יצירה והתקדמות. אלא הכאב מעצב אותך. אתה מעוצב על ידי הכאב. מסתכלים על פניך ורואים שכולך כאב. לא רואים שאתה האדם שפורץ את הכאב. לא רואים שאתה האדם שמכוח הדחיקה של הכאב אתה צומח יותר. לא רואים שבקעת את האספלט, נשארת קבור מתחת לאספלט. לא רואים את הציץ הזה של הצמח הזה, רואים לפעמים איזה פרחים כאלה בתוך האספלט. לא הצלחת לחדור את האספלט, את האספלט הזה. אותו גולם שלא הצליח, פרפר של זחל שלא הצליח לצאת מן הגולם. מי שראה פעם תולעת משי שיוצאת, כן, הזחל, שיוצא מתוך הפקעת שלו, פקעת החוטים. כן? התולעת הזו שיוצאת מתוך הפקעת, היא מתאמצת מאמצים אדירים. מי שמסתכל חושב שעוד רגע הולכת למות. מין תנועה כזו, משהו כזה. ונורא מתחשק לבן אדם לבוא לעזור לה. אולי אני אעזור לה קצת, אני קצת ירחיב את הפתח, נעזור לה לצאת. סיפר לנו מגדל תולעי משי, שבדקו את הדבר הזה. אם אתה עוזר לתולעת לצאת, תוך 3 ימים היא מתה. לא יכולה לחיות. תלוי מה מידת העזרה שאתה עוזר לה. היא חייבת לעבור את ההתפתלות הזו. לא סתם הקדוש ברוך הוא יצר את פתח המעבר צר כל כך. המאמץ הזה שהיא עושה, זה נותן לה את העצומות החיים, שאחרי זה ילוו אותה בהמשך הזמן. כך בדק ומצא. מה? סיפור שיוצא מן הביצה, כל צורת ההתבקעות של האפרוח, שגם רואים שיש שם מאמצים והתקדשות כבירה, ולמראה עיני האדם נראה שאין חסד גדול מזה מאשר לעזור, כן? מאשר לעזור, אבל לא, מסתבר שלא. זה תפקידו של הכאב. זה כאב ההולדה. זה כאב ההולדה. לבוא לילד הקטן, כל מה לעזור לו ולרחם, אלוהי מסכן שלי, בוא תיקח. תן לו לזחול כמה מטרים. שיגיע לשולחן בכוחות עצמו. תראו מיד לקחת ולשים אותו שם. לא יצלח. בטבע אנחנו רואים מה שקורה עם בעלי חיים. רואים אצל בלהקות של, של, של לוויות, כן? הריות ולוויות, ולוויות, רואים אצל הוולדות שלהם, כן? נגיד נולדים 2 או 3. תראו מיד רואים מי יחזיק מעמד בחיים ומי לא. יש להם את הריבים של הילדות. הם רבים ביניהם, הגורים. רואים כבר ישר מי יהיה מנהיג השבט הבא. הגור החצוף הזה שכל פעם קופץ על חברו, והוא כזה נבר כזה כל פעם נופל. הוא כבר... הוא, כן. ההינה כבר מחכה לו. הצבוע כבר מחכה לו. הוא כבר עומד ליפול טרף, כן, לצבוע. ככה זה עובד בדרך כלל. זה תפקידו של הכאב. זה תפקידו של הכאב. לא להיכנע לו. לא להימסר בידו. אלא לגלות את הכוח התמון בקרבנו, שהוא זה שצריך להדביר את הכאב. מי שנולד יוסף, נולד סתנו של עשיו. שאחרי שנולד יוסף, אמר יעקב לנשותיו, עכשיו אשובה אל ארצי. אין לו פחד להתמודד עם עשיו. מי שנולד יוסף, נולד סתנו של עשיו. יוסף זה התוספת, ההוספה, ההתגברות, בבית פוטיפר, במקום שהוא לבדו, מחוץ לבית אביו, בתוך ארץ נוכריה וטמאה, בבית הכלא. יוסף, סוד התוספת והתעצומות. זה תפקידו של הכאב. כן, שם.
מה
השלב,
כאילו, נכון שצריך לעבור על אדם, מי? זה הרגע בעצם שאחרי נפילה שמתחיל להרגיש כל מיני הרגשות, לבין, כאילו, ההתגברות, כי... והם יכול להגיד לעצמו, בעצם להתעלם מהרגשות כאלה, להשאיר את הכל ברמה שכלית, להגיד, מה אני עכשיו אתחיל להיכנס לתחושות וזה, כי אפשר להשאיר את הכל ברמה שכלית. אם בכלל יש מקום להתאנס למקום הזה של להרגיש, בסוף שום איזה משהו חיובי, שאחר כך זה משאיר הרבה אדם יותר כאילו זיכרון כזה, שפעם הבא לדם, שיובל לך טוב, אני חושב על ה...
ההתפתחויות האלה, זה יכול כבר...
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, השאלה, כן. שאלה מתבקשת, שאלה חשובה. כלומר, אנחנו עכשיו נתחיל לענות את עצמנו, להתחיל להיכנס לחשבונות נפש, ולמרמר את עצמנו, כן, מררי, כל מיני להיות במרירות על מצבנו. נעזוב את זה. הידיעות האלו, או מילים אחרות, באיזה שלב כדאי שאנחנו נמרמר את עצמנו? כן? כדי שלא ניכנס למראה שחורה, באיזה שלב רצוי שנעשה את זה? באיזה עצימות? מהם התנאים? מהם התנאים הנכונים כדי לחוות ולצאת בשלום מתחושות המרירות וכן הלאה? לכן בסדר הלימודים שלנו, בסדר הלימודים שלנו, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד את הלימודים המיטיבים עם הנפש. הלימודים המיטיבים עם הנפש הם הלימודים שמגלים לאדם את כוחו. את כוחו. את כוחו הגדול. כן? האדם הנברא בצלם, שיכול להידמות לבוראו, את היכולות שלנו. אל מול כל התעוררות של יכולת, צריך להגביר את הסיבולת. אל מול כל יכולת, סיבולת. כלומר, או בלשונם של חז"ל, קודם יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים, ואחרי זה עול מצוות. עול מלכות שמיים, פירוש הדבר, קיבלו עליהם ברצון. ללמוד את העונג העצום בזה שזכינו להיות עם בחירה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, בגלל טבע סגולתנו ושייכותנו לטוב ולמוסר, לעסוק בלימודים המיטיבים. רק אחרי זה, להתבונן על מצב ההווה. מתוך יחס כזה, בדרך כלל, נוצרת הדינמיקה המפרה. לא המפריעה, לא המופרעת, אלא המפרה. אבל אם אנחנו נכנסים לשטח של המחויבות, לפני הכרת הערך של העבודה והעונג שבעבודה, יכול מאוד להיות שלא נוכל לעמוד בזה. ואז מטבע הדברים, האדם יעדיף להיות ראש קטן. לא לדעת. מה לי ולצרה הזו? אני לא רוצה לדעת. ראש מחט. לא רוצה לדעת שום דבר. זה נכון. וזה נטייה אגב. זה אגב נטייה בריאה. האדם מרגיש שכרגע אין לו יכולת לדעת מכל המחויבות שלו. כי אם הוא ידע מזה, הוא לא יוכל לעמוד בתסכול. הוא צודק. אין לו כלים ואין לו כוחות להשיב מלחמה. אין. אל מול תחושת המרירות. זה צריך להיות היחס בין שנינו. קח אותם בדברים, כן? קח את הלוויים, קחם בדברים. אשריכם שנבחרתם להיות שמשים למקום. אחר כך תודיע להם את המחויבות שלהם. והמחויבות של הלוויים היא מחויבות עצומה. הם קרובים אל הקודש, לכן הם היו מועטים מבחינת, הם היו השבט הקטן. למה? מכיוון שהשכינה הייתה מחלה בהם. כן? כי הם יותר קרובים אל הקודש, והזהירות בקודש היא מאוד גדולה. אז לכן, לשבט כזה שיש לו מחויבות כל כך עמוקה, צריך ללמד אותו קודם כל את הזכות המיוחדת שנפלה בחלקו להיות קרוב אל הקודש. רק אחרי זה יכול להתמודד עם המתח הגבוה של הקודש. לא לחינם עשיו אומר, אנוכי הולך למות ולמה לי בכורה. באמת קשה. למה לי בכורה? מה אני צריך את התפקיד האחרי הזה? כל מה להיות אחוז ביצורי מצפון ולהקות על חיית, חטאתי, אביתי, פשנתי? אז קודם נעמיק את ההכרה של הערך האדיר להיות שמשו של מקום, רק אחרי זה, כן, נחייב את עצמנו. נתבונן במה שגינו, באמת היינו. נכון, זה הסדר. כן. וגורם שמצא, בוא נראה, הלאה, ותתעצב, כן, ותתעצב, תחלש ותתבייש, תתייבש, ותתעצב, וירח הלב. רקות הלבב, מה זה רקות הלבב? רקות הלבב, מה בעצם אומרת לנו? שאין פה רצון של התגברות. הלב הוא רך. במקום שהלב יהיה אמיץ וקשה, הלב הוא רך. וכל זה, הלאה. וכל זה, אף על פי שאינו טוב בעצמו, מכל מקום ומקרה נולד מבירור החוכמה והידיעה של חשבון הנפש. מי? הכאב. הוא מקרה. הכאב הוא רק מקרי. למה הוא מקרי? למה הוא מקרי? כי הוא לא התכלית. הוא רק מעורר. הוא רק זרז. הוא רק תבלין. הוא מקרי. צריך לקחת אותו ולהשתמש בו כדי לעורר את הכוח היותר עצמי, שזה הרצון. הרצון לשפר, לתקן. מכל מקום הוא רק מקרה. שהוא נולד, המקרה הזה מאיפה נולד? מאיפה נולד הכאב? מבירור החוכמה והידיעה של חשבון הנפש. הוספת דעת, הוספת מחוב. וגורם שמצד שלימות הנפש להרחיק ממנה אלה המפסידים, הכאב גורם, מה הוא צריך לגרום? הכאב צריך להתלכד, או בעצם, הכאב צריך בעצם לשמש תבלין למי, שימו לב, לשלמות הנפש, שמצד שלמות הנפש רצונה להרחיק ממנה אלה המפסידים, שהם החולשה והבושת העודפת, ומכל שכן היצבון ורוך הלב, יהיו אלה לה למעוררים ומחזיקים יותר אל הדרך הטובה והישרה. זאת אומרת, בשעת התעוררות הכאב, אז נועדו המלאכים. איזה שתי כוחות צריכים לדבר? הכאב ושלימות הנפש. הרצון הפנימי של האדם, נשמת האדם, היא זו שצריכה להתייצב אל מול הכאב. לא לתת לשום כוח להתייצב אל מול הכאב. הכאב מול הנשמה. ברגע שהנשמה והכאב נפגשים, אז מתפתח התהליך שקראנו לו גבורה. שהנשמה שרוצה להתפרץ החוצה, היא פוגשת את העיכוב שמתבטא בצורת הכאב, מה היא עושה? היא מאצילה מתוכה מידה שנקראת גבורה. כוח הגבורה זה הכוח המתווך או המצמצם את הפער בין הרצוי והמצוי. אבל אם אנחנו נניח לכוח אחר להתייצב אל מול הכאב, כמו שפה יצר הרע הוא רוצה להתייצב מול הכאב, יצר רע שהוא מתייצב מול הכאב, אנחנו נותנים לו להיות הדובר של הנפש. הוא הדובר של הנפש. ושהוא מתייצב מול הכאב, מה הוא אומר? אכלת אותנו. תראה איזה אפס אתה. תסתכל על ההווה שלך. תראה איפה אתה מונח בתוך הבוץ. הוא לא מניח לכוח הנשמתי להעלות את האדם לעצמיות מדרגתו, שרק משם הוא יכול להבין שהחטא הוא מקרי, וכל הנפילה הזו זה דבר מקרי, קיקיוני, חולף. היצר לא מניח לו להשקיף על החטא מאותו הגובה העצמי של אהבת הטוב. ברגע שהיצר הוא הדובר של הנפש והוא השוטה הקופץ בראש, הוא מתייצב אל מול הכאב, ממילא נסתרה דרכנו. אין אפשרות כבר להתקדם בתוך תהליכים של כאב. הכאב הוא כבר לא כאב רחמן ומגדל. הוא כבר לא רחם שבתוכו האדם גודל ונולד. זהו, גמרנו. אלא הוא מקום קבורתו של האדם. הכאב הזה הוא כבר בית הקברות, הוא הקבר החם, או הקר שתרצו, של האדם. צריך להיזהר מזה מאוד. כל מצב של כאב, הנה, יצאנו פה עם לקח מאוד חשוב. כל מצב של כאב, שהוא תוצאה של בחינת מצבנו בהווה, אסור לנו לקדם את פניו עם כוחות נמוכים. רק עם הכוח הנשמתי הגדול, עם הרצון העז להיות יהודי טוב. להתקדם, לתקן. רק הרצון הזה יפגוש את הכאב. שהם ייפגשו יחד, אין ספק. אין ספק. שהתבלין הזה ששמו כאב, הוא ישבח את התבשיל, זה יהיה מאכל מלאכים. כסעודת שלמה בשעתו, לא פחות טעים מזה. וזה באמת מטרתו של הכאב. שיהיה לה לנפש, למעורר, ומחזיק יותר אל הדרך הטובה והישרה. שהמניעה היא תהיה מניעה, או כלשונו של להניע, מלשון to move, כן? המניעה היא תהיה מניעה, או כלשונו של רבי נחמן, שכל המניעה היא בשביל החשק. כי הנפש ההולכת בתום ויושר בדרך השם יתברך, לא תחלש. היא הולכת בתום ויושר ואוחזת בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה החוויה הפנימי שצריך להרגיש. שאהבת הטוב אצלנו היא לא איזשהו רחש חלוש ועלוב בתוך הנפש. לא. צריך להרגיש שאהבת הטוב שבתוכנו, מה מקורה ושורשה? אחיזה בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא לא פחות וליותר. אסור. אסור לתפוס אותה בתור איזה עוד כוח בכוחות הנפש. טוב, יש לי גם רצון לקדושה, אבל יש לי גם רצון לעשות רע. מי אמר שזה יותר חזק מזמי? מזה? מי אמר שזה מקרי וזה עצמי? מה אתה עושה לי פה סדר? אתה מחליט מה מקרי, מה עצמי? זה האסון הגדול ביותר. לא חרבה ירושלים, אלא על שישבו בה גדול וקטן, שלוקחים את הנטיות הקטנות והמצומצמות של נפש האדם, תאוות, יצרים, ואומרים, יש לזה אותו כוח, כמו אהבת הטוב. אז בואו נעשה פשרה ביניהם. כאשר היצר שלי לא ירצה להתאבות, אני אלך לבית הכנסת, אבל כשהיצר שלי יתעורר, אני יוצא מבית הכנסת. עשינו עסק, הפרדת הדת מהמדינה, עושים עסק. יהודי בביתך, רומי בצדך. זה הפשרה המקסימלית שהצליחו בני אדם לעשות. מבלי האמונה, מבלי האמונה, שנשמת האדם היא העיקר, והרצון שלו בקדושה זה העיקר. זה נקודת המוצא, זה הראשית, בראשית ברא. קודם הראשית, אחרי זה הבריאה. תשובה קדמה לעולם, ותורה קדמה לעולם, וישראל קדמו לעולם, והנשמה קדמה לעולם. בלי האמונה הזו, חבל על הזמן. חבל על הזמן. אז מה הפלא שאחרי זה אנשים מתבוננים על המידות המקולקלות שלהם ואומרים, אני אצא מהגאווה? אני אצא מהעריות שלי? איך אני יכול לצאת בכלל? מי ייתן לי לצאת? עבד לא יצא ממצרים לעולם. עבד לא יצא. אני אצא ממצרים שלי? זה בגלל שהחלשנו את האמונה בכוחה העצמי של הנשמה. שאדם לא נותן את הכבוד, את היקר ואת ההדר לכוח הפנימי שבתוכו. הוא גוזר על עצמו אחרי זה ליפול בשבי של הכוחות הקטנים שלו. שלא יהיה לו כוח להרים לא את ידיו ולא את רגליו. אל מול הצעקות, אל מול הגפת התריסים וההקשה, כן, כמו שכתוב, לא תערוצו ולא תחפוזו מפניהם. כל הרעשים והעמולה של הכוחות היצריים, איך אפשר לעמוד מול זה? איך לא יירח הלב, לא יימס הלב? איך הוא לא יברח מן המערכה? בלי לדעת שנשמתו, שהרצון הפנימי שלו, הרצון הטוב, זה העיקר. אבל מצד האמת באמת, הנפש היא הולכת בתום ויושר, בדרך השם יתברך, לא תחלש, אדרבה, רק תחגור עוז והדר. עוז זה התחזקות גרעין הרצון הפנימי, זה נקרא עוז, והדר זה ההופעה כלפי חוץ. עוז, כל קושי מחסן ומעורר את הגרעין הפנימי של הרצון, אבל לא שהוא נכלה בתוך עצמו, אלא הגרעין הפנימי הזה שולח שלוחותיו עד אפסי ארץ. מושבך בשמיים ממעל ומשפטיך עד אפסי ארץ. זה תולדות הכאב. זה תולדות הכאב. התחזקות הגרעין הפנימי של הרצון והופעתו. עד מהרה ירוץ דברו בארץ. ישלח אמרתו ארץ. עד מהרה ירוץ דברו. ולא תתבייש. רק תרומם קרן בכבוד אשר עטרה בו. עוטרה בו מאלוה כל הנפשות התעלה. לא תתעצב כי חטבת השם מעוזה. הכוח שלה הוא יונק מכוחו של הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. אי אפשר להבין את פליאת הרצון, כך אומר הרב, אלא כניצוץ מגדולת הרצון הכללי האלוקי. כך צריך להבין, הרצון שלי זה לא רצון פרטי. הרצון שאנחנו מרגישים לטוב זה לא איזה רצון עלוב, זה גחלית קטנה בחשקת הלילה, לא. לא. זה הערה שהיא באה מהרצון הכללי האלוקי. זה חלק אלוק ממעל. אני יודע שזה מילים. אל תחשדו בי שאני חי את מה שאני אומר. אבל אני חייב להגיד זה ככה, אחרת מה יהיה? אין ברירה, חייבים. אחרי המעשים נמשכים לבבות, אחרי הדיבורים. אבל חייבים להגיד את המילים האלה. אשר הותרה בו מאלוה כל הנפשות. לכן היא לא תתעצב. רק בגלל הסיבה הזו. אלמלא כן, אם היא לא הייתה מאותרת ברצון הזה, מאלוה כל הנפשות, באמת לא היה לה מקום להתנסה כנגד הרע. באמת אין לה את משפט הבכורה? באמת מי היא ומה היא? מה פתאום? האחד בא לגור ושלפו תשפון? אתה באת להיות פה גר, הרצון הטוב, אתה גר בתוך העולם הזה. אתה פתאום רוצה להתנסה ולהגיד שהכל על פיך? מי אתה? תראה תעודת זהות. תעודת זהות, הנה תראו תעודת זהות. נשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא. למחיה שלך אני השם. מי מסוגל להגיד את זה? מי שמסוגל להגיד את זה? שאת הרצון הטוב למחיה של אחו השם בתוך נפש האדם, בתוך העולם הזה, להעיר את חשקת הלילה הזה, הוא ינצח את כל החולשות שלו. כל החולשות. ולא יירח לבבו, כי מגדול עוז שם השם לצדיק מתהלך בתומו. צדיק, מי שמצדיק קודש, מי שיודע להצדיק את נקודת הקודש בתוכו, הוא מתהלך. מתהלך זה מתפעל, הוא מתפעל מנקודת הרצון הפנימי הזו. הוא מתהלך והולך. אבל הניגשים אל דרך השם יתברך ורצונם ללכת באורחות חובות הלב, בלא תלמוד הקודם למעשה, מבלי ללמוד את הסוגיה המופלאה הזו, של מה כוח הרצון הטוב וכן הלאה וכן הלאה, ושכל תפקידו של הכאב זה רק לעורר, מי שלא לומד את הסוגיה הזו של כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, יטעו בהלכה זו. איזה הלכה? הלכות כאב. תשעה בכאב. למעשה יטעו בהלכה זו, ויעלה לבבם כי החולשה, שימו לב. מה אומר פה הרב? יעלה הלבבם כי החולשה והעצבון זהו מעצם החשבון הנפשי והיראה הצרופה. הם יחשבו שאם יראה שמיים בדבר הזה, הם יראו לנו נורא מסכנים, קדושים מעונים, מלאים רחמים עצמיים על עצמם, ויהיה להם ברור לחלוטין, וגם לאלה, אולי חלק מאלו שמסתכלים עליהם, יחשבו שזה הקדוש, זה הצדיק של הדור. המסכן, המעונה, הנרמס מתחת ליצרים שלו, כולו כאב, כולו סגפנות, איזה מין ישו צלוב כזה, המסכן הזה. ככה. הנה הקדוש. זה לא הקדוש. זה לא הקדוש. שום אופן לא. יתאה. היצר הרע יהפוך את זה לעבודת השם. הוא לא ייתן לך, יצר הרע לא ייתן לצדיק, הוא לא ייתן לצדיק להיאפס בתוך הכאב. מה הוא יגרום לצדיק? תשמע, אתה הרי רוצה לעבוד את השם יתברך. אז היצר הרע נותן לו הרגשה שבזה שכואב לו, הוא ממשיך לעבוד את השם. אתה לא יכול לבוא לדבר לליבו של צדיק אם אתה מציע לו משהו שהוא לא נכלל בעבודת השם. אם היית מציע לזה לאדם מן הרחוב, כן? מות, כלל ומות, כן? כלל את הקדוש ברוך הוא ותמות, אומרת אשתו של איוב. אומר לה איוב, כאחת הנבלות תדברין, אני ירא שמיים. איך אני יכול לקלל? אני רוצה להפוך את הכאב שלי לפילוסופיה. אני אהפוך את הכאב לפילוסופיה, למשהו שיכול לחשב עבודת השם. זה מה שעושה איוב. הוא מתווכח באמות מידה של פילוסופיה אמונית. החברים שלו טוענים נגדו טענות, והוא משיב להם. הוא לא יכול סתם לקלל אלוקים ולמות. צדיק לא יכול לקלל את אלוקים. אלא אם כן, יהיה לה כללה, אצטלה של עבודת השם. אבל יש גבול לכמה היצר יכול להטות את הצדיק. אז מה עושה היצר? הוא לוקח את הכאב, והופך אותו לעבודת השם. דע לך, די שתחווה את הכאב של הפער. הרי סוף סוף, למה יש לך את הכאב הזה, אומר היצרה לצדיק? הרי הכאב הזה הוא כאב קדוש. כי למה אתה חווה אותו? בגלל הפער, אתה רוצה להיות צדיק, אבל קשה לך, אז אתה כואב. בוא תסתפק בחוויית הכאב. זה מנציח את האהבה שלך לקדושה. אל תבקש לנצח, כי זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אבל תחווה את הכאב, ותזכור תמיד שהכאב הזה מציין שאתה רוצה להגיע למעלה. אתה לא יכול להגיע, אבל זה מציין שאתה רוצה. איזה קדוש אתה. וככל שהכאב הוא יותר גדול, זה רק מראה שאתה יותר רוצה להגיע. אתה לא תגיע, תוותר על זה. אבל תכאב. זה מה שהוא אומר כאן. הוא יחשוב שבאמת זה החשבון הנפשי, וזה יראת שמיים צרופה. אבל הנפש לא תקבל עליה בסבר פנים יפות משהו נגד חוקה. הנפש לא מסתפקת בעצם חוויית הכאב. הנפש יודעת את תכליתה, והתכלית היא לנצח את הכאב. להוציא ממנו את הפירות הפנימיים התמונים לו. בוא, ומה עם הפירות? התעצמות הרצון. הגבורה. על כן יהלכו כדורנית ולא יוסיפו עבודה, אותם העצובים, אותם הכואבים, ילכו אחורנית ולא יוסיפו עבודה וחוכמה, רק יתרכזו בכאב כל ימיהם. ועל זה נאמר, עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר, על כן ראוי לשנן, ללמוד ולעיין שורשי היראה. מה זה יראה באמת? על פי עומק דברי חזל, והשכל הישר שחנן השם יתברך את האדם, ככל משפטי התורה שאנו דנים בפרטיהם, באמצעות השכל הישר והזך, אך לא יסמוך על בינת עצמו. בקיצור, יש פה תלמוד שלם כמו שראינו. כל זה צריך ללמוד מן הספרים. חלק אפשר להסיק מסקנות מתוך תבונה ישרה וטהורה של האדם עצמו. צריכים למצוא את היחס או את האיזון הנכון בין דברים שלומדים מתוך הספרים, ובין דברים שאנחנו מוצאים מתוך שכלנו. בזה צריך זהירות. מי שאין לו שכל ישר, מי שלא יתרגל להתבונן בעצמו ביושר, צריך יותר להסתמך על הספרים, לפחות בהתחלה, לא יסמוך על בינת עצמו, להגיע עד עומק פרטי, פרטי מעמקי חוכמת הנפש, שהיא צד אחד מתלמוד העבודה, אבל אחת כמה וכמה שצידה השני, הוא החוכמה האלוקית מענייני ההנהגה הכוללת, שרבו ועצמו ראשיהם, אבל מכל מקום, לא מנע הקדוש ברוך הוא חוכמה מלב האדם לגמרי, וישענו על דברי חז"ל, קודם כל הוא ישען על דברי הקבלה, וחקרו עומק דבריהם, ועל פי מסילתם, הרבה ישיג בשכלו לבדו גם כן. אם כן, כל חוכמת, כן? כל חוכמת, חוכמת הנפש, היא בהתחלה מתחילה, היא בתחילתה מתייסדת על דברי חז"ל. ככל שאנחנו מתרגלים לשכל של תורה, אנחנו יכולים להתחיל לחדש גם בעצמנו בחוכמה הגדולה והרחבה הזו, ולהסתייע בכל הידיעות האלו כדי לכונן, לכונן באופן נכון את חשבון הנפש הלכה למעשה, כן? הלכה למעשה, ולהשתמש בו אך ורק להתקדמות. גם כאשר יופיע הכאב, נשתמש בכאב הזה רק כדי להוציא עוד רצון, עוד תעצומות נפש, עוד גבורה, ולהתקדם יותר ויותר.